בדיוק. אוקיי רבותיי, מה שאנחנו נעשה היום, כן בבקשה,
רגע, איפה לסמן את הווי?
שימו וי, זה לא משנה, אני יודע מה הכתב יד שלי, אתם תשימו וי, אל תדאגו. רבותיי, מה שאנחנו נעסוק בו היום, בכל היום עד שמונה בערב, זה בנושא שנקרא הבדלי תרבויות. אני רואה את הנושא הזה כהמשך ישיר למה שעסקנו בשבוע שעבר, בה ניסינו לחשוף בפניכם את העולם של חוץ לארץ, ובהמשך ישיר למה שעשינו בשבוע שעבר כאשר דיברנו על אחוזי התבוללות לעומת אחוזי חזרה בתשובה, אנחנו השבוע, בעזרת השם, נעסוק בנושא מקביל, ואני רואה אותו כהמשך של הנושא, וזה בעצם הבדלי תרבויות בין ישראל לחוץ לארץ, ואני אוסיף ואומר, בין חוץ לארץ לחוץ לארץ. היא לא דומה התרבות האמריקאית לתרבות האנגלית, ששונה לחלוטין לתרבות הגרמנית, ששונה לחלוטין מהתרבות האוסטרלית, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שאנחנו בעצם נעשה היום, זה נחלק את היום לשתיים. אני בעזרת השם היום יעביר הרצאה עד שש בנושא של הבדלי תרבויות כשיקול בפסיקת הלכה ובהנהגת הרב. ונביא לכם כמה וכמה מקרים גם מהעולם ההלכתי הצרוף וגם מהנהגתו של הרב בתוככי קהילתו בכמה תרבויות שונות ברחבי העולם. בעזרת השם בשעה שש יגיע לפה הורסיו קורלן שהוא מומחה בתחום וידבר איתכם תכלס על הבדלי התרבויות שישנם בין הארץ לבין חוץ לארץ ובין מקומות שונים בחוץ לארץ. אני לא רוצה לגנוב לו את ההרצאה כי שמעתי את זה הרבה מאוד פעמים, ואני באמת כל פעם מחדש מגלה משהו שלא ידעתי. ואני מוכרח לומר שמאז ששמעתי את ההרצאה שלו בפעם הראשונה כתלמיד, אני כל פעם שאני נוסע לחוץ לארץ במסגרת התפקיד שלי, אני תמיד חוזר עם איזה הבדל תרבות אחת שלא שמתי לב אליה לפני כן. אני רק אספר לכם עכשיו מהנסיעה האחרונה שהייתה לי, הייתי בארצות הברית. אני חשבתי שאני יודע את הכל על ארצות הברית, שם נולדתי, אני הייתי רב בקנדה, אז הנה מה שקרה זה קרה. אני ביקרתי משפחה ישראלית שהם שליחים בקהילה מסוימת כמורים בארצות הברית, והם הוזמנו לבת מצווה בפורים. מתי יצא פורים השנה?
יום ראשון.
עכשיו, מה בין יום ראשון בארץ ליום ראשון בחוץ לארץ מבחינה תרבותית?
יום חופש.
יום חופש. אז זה יום מדהים ומתאים לעשות בת מצווה, נכון? יפה. אלא מה זה פורים? אז כתבו שמה, תבואו ותחגגו יחד איתנו את סעודת המצווה לבת מצווה ונוסיף לזה סעודת פורים. מה זה נקרא? שתיים במחיר אחד אחר הצהריים ביום ראשון בפורים. טוב, אז המשפחה מקבלת את ההזמנה, אומרים, אתה רואה כמה נכנסת פה לקהילה, כבר מזמינים אותנו לבת מצווה של בני הקהילה. אמרתי, מעולה. ואז הוא מסתכל על ההזמנה ורואה שעל המעטפה כתוב לכבוד הרב והרבנית X. מה לא כתוב על ההזמנה?
ילדים.
אז הם פתאום שמו לב ואמרו, בשום פנים ואופן, אנחנו לא נפקיר את הילדים שלנו בפורים, אנחנו אוכלים סעודת פורים יחד כמשפחה. אז הם התקשרו למשפחה, אמרו, אנחנו מאוד מודים לכם על ההזמנה, לצערנו לא נוכל להגיע, והם מספיק נכנסו לתרבות המקומית לשלוח מתנה למות שהם לא מגיעים, שזה גם חלק מהתרבות האמריקאית. אם אתה מקבל הזמנה, אתה שולח מתנה גם אם אתה לא מגיע לאירוע. אוקיי? יפה. באותו נסיעה ממש, יום אחר כך הייתי בקהילה אחרת בקנדה, אצל רב אחר. גם כן, אדם שהוכשר בישראל הלך לשליחות בתפוצות, אוקיי? אני הייתי שם אורח של הקהילה בשבת, וביום שישי בערב העברתי הרצאה, ואחרי ההרצאה הייתה ארוחה של הקהילה. צהריים טובים, בבקשה. טוב, אז מכיוון שהייתה הרצאה, היה ארוחת ערב בקהילה, ארוחה קהילתית. עכשיו, גם חלק מהבדלי התרבויות בין הארץ לחוץ לארץ, התפילה התחילה בזמן, נגיד 5 דקות אחרי השקיעה, ביום שישי בערב בחורף, אבל לא כולם שומרי שבת, אז רוצים שכולם יהיו בארוחה, אז ביקשו ממני להביא הרצאה שאני מאוד אוהב להעביר. כי מהי השאלה של כל רב בישראל לגבי הרצאה או דרשה? מהי השאלה והיא הידיעה? יפה. מה שמך שוב?
שי.
שי אומר יפה. מה? כמה זמן? כלומר, כמה זמן אנחנו אמורים לדבר? אז ההרצאה כזאת אני מאוד אהבתי, כי אמרו לי, ארוחת ערב ב-7, תפילת מנחה ב-5:30, כן? קבלת שבת ערבית לוקח איקס זמן, אז אתה מדבר עד 6:20, 6:25. שידעתי בדיוק כמה זמן לדבר, ואף אחד לא יכל להתלונן. אז אני עומד לדבר, ואחרי שאני מדבר היה התפילה, ובאמצע הארוחה אני יושב עם רב הקהילה ועם הרבנית שלו. פתאום באמצע הארוחה נפל לי הסוויץ' למרות הג'טלג, ואמרתי, איפה הילדים שלכם? אני השארתי אצלו בבית, אז פגשתי את הילדים החמודים. הם בבית עם בייביסיטר. אמרתי, עם בייביסיטר? כן. אשתי רצתה להיות פה בארוחה וליהנות, וגם להסתובב בין אנשים ולדבר. אם הילדים היו באים, אז מה היה קורה?
היא
הייתה עוסקת בהם כל הזמן, והיא לא הייתה נהנית. אז ראיתי בדיוק שם את הבדלי התרבויות מן הארץ לחוץ לארץ. כן, ישראלי מצוי לא מפקיר את הילדים שלו ביום שישי בערב בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. לעומת זאת, השליח הזה במקרה היה אמריקאי במקום, לא היה לו שום בעיה לעשות את זה.
אצלנו גם לא עושים אירועים כאלה. אצלנו גם לא עושים אירועים בשישי בערב.
כן, נכון, 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 נכון. אז הוא יותר רגיל לזה, וזהו, לקח בייביסיטר לילדים, הם אכלו בבית, וזהו, ומזה נגמר העניין. אז זה רק קוריוז אחד מבין רבים לגבי החשיבות של הבדלי תרבויות, אבל זה לא כל כך חשוב הערב לעסוק בהבדלי התרבויות בשליחים עצמם, אלא לנסות ולהעביר לכם עד 8 בערב עד כמה התודעה של תרבויות שונות חשובה כדי לתפקד בצורה מצליחה כרבני קהילות בתפוצות. כי אם אתם לא מכירים את התרבות המקומית, אתם יכולים לעשות פשלות שבעיניכם הן קלות, ואני מאמין שהן לא בכוונה. אבל הפשלות האלו יכולים להיות לצערי הרב פשלות אדירות להמשך התפקיד שלכם. ולכן מה שנעשה זה שבעזרת השם מ-6 עד 8 נדבר על הבדלי התרבויות עצמם. אני רק עכשיו עד 6 בעזרת השם אתן לכם הקדמה קצרה איך אנחנו רואים את הבדלי התרבויות בתוך פסיקת ההלכה, וגם כן בתוך הנהגתו של הרב בכלל. אז אם תחלקו את הדפים האלו נתחיל מיד. בבקשה. תוך כדי שאתם מחלקים אני רק יודע הודעה אחת. בעזרת השם תוכנית הנשים, אנחנו בעזרת השם עומדים להתחיל אותה למי שכבר נשוי, בעזרת השם ביום שלישי אחרי פסח. פסח נגמר השנה ביום שני, יום שלישי זה איסרו חג, אנחנו מדברים על שבוע אחר כך. יום שלישי, ה-13 באפריל. יוצא, נראה לי כף תת ניסן, משהו בסגנון. אתם תקבלו הודעה מסודרת. זה יהיה מ-4 עד 8 בעזרת השם. אוקיי, בסדר גמור.
זה
הבדלי התרבויות, כן. לכולם יש דף מקורות? מ-4 עד 8 בעזרת השם. אתם תקבלו הודעה, כך יש עדיין חודש עד לאירוע, אז בעזרת השם אתם עוד תדעו על כך במרוצת הזמן.
וזה יהיה פעם בכמה זמן?
משהו כמו פעם בשלושה שבועות, פעם בארבעה שבועות, כן.
ביום זה?
ביום שלישי כנראה, כן. אבל... אוקיי. אז אנחנו נעביר מייל בין כולם לראות אם יש זמן יותר נוח, אבל כרגע לפחות בסקר שעשינו זה באמת היה היום הנוח ביותר, אבל בסדר, אנחנו לא קברנו את זה עדיין בכתובים, אבל כנראה שזה מה שיהיה. אוקיי? יאללה. ויהיה בעיה. אוקיי. עוד נדבר על כך. בסדר. רבותיי, למי שעדיין לא יודע, מי שכן יודע, אם נעבור שוב להרצאה הזאת, אז לפחות בחדר הזה אנחנו בדרך כלל לא מעבירים הרצאות, אנחנו מנסים ליצור מצב של למידה. וההבדל בין הרצאה ללמידה זה ההבדל הבא. בהרצאה אני המרצה ואתם לא יודעים כלום, אז אני מדבר ואתם מקשיבים. בלמידה אנחנו לומדים ביחד. אז אנחנו עכשיו נלמד ביחד, למי שיש שאלה, הערה, רק תגידו אותה בלי אפילו להרים את היד. זה האווירה שאנחנו בדרך כלל עושים בהרצאות האלו. אוקיי? אז בואו נעבור ישר לדף המקורות בפניכם. בואו נתחיל בהבדלי התרבויות בשתי תשובות שאתם אולי מכירים מבחינה הלכתית מהרב מוישה פיינשטיין. אני קצת מפחד בהכנת הדף הזה, פחדתי קצת לשים את התשובות האלו, כי אתם בעצם לומדים תחת השכחתו של הרב שבתאי רפפורט, שידוע לכולם, מכיר את הרב מוישה גם אישית וגם הלכתית, פי כמה יותר ממה שאני אי פעם יכיר אותו. ובכל זאת, אני הערב לא יעסוק בפן ההלכתי, אלא יותר בפן התרבותי של התשובות האלו. דבר ראשון, לגבי התשובות של רב מוישה, אתם יודעים שבכל תשובה של רב מוישה, רב מוישה עשה לנו, אני חושב שירות מדהים. מה הוא כתב בתחילת התשובה?
תאריך.
א', תאריך. אז אפשר לבדוק היסטורית מה קרה באותם זמנים בארצות הברית. כן? דבר, או ברוסיה, איפשהו פעל, רוסיה וארצות הברית. דבר שני, הוא כתב שם. ובדרך כלל אפשר גם לברר מי זה הרב הזה, או הבן אדם הזה, איפה הוא, איזה קהילה הוא היה, מה היה סוג הקהילה, וממילא נכנסים לגמרי לתוך המציאות שאיתה התמודד. אז בואו נראה את התשובה הראשונה מיורדיה. התשובה היא תשובה שנכתבה בנושא הבא. הבדלי תרבויות. הנה בדבר שיש רוצים שיניחו התלמידים חופשי מהלימודים והימים שמקו וב דצמבר עד אחרי ראשי השנה החדשה שלהם, שהוא בהימים של חגיהם, שגם בבתי ספר של המדינה נותנים חופש. הערה תרבותית מספר אחד, רבותיי. מה לומדים מכאן? רב מוישה עכשיו תפשין קו זין, מי שלא יודע איזה שנה זאת?
67.
קראו בו ניסים ונפלאות, אבל בכסלב עדיין לא. הרב מוישה יושב בניו יורק, ומזג האוויר די קר, ויש חופש. למה יש חופש? חג המולד, שהוא 8 ימים לפני... לפני מה שנקרא 1 בינואר, ראש השנה שלהם. בראש השנה שלהם ובחג המולד הנקרא קריסמס, בשתי המועדים האלו יש חופש כמעט בכל מקום בעולם. עכשיו, מכיוון שיש חופש במרווח זמן של 8 ימים, המון המון אנשים לוקחים חופש לאורך כל התקופה הזאת. כלומר, אי אפשר לדבר עם חוץ לארץ בתקופה הזאת, כי אנשים לא נמצאים בבית. אנשים לוקחים חופש מסיבה פשוטה. איך אנחנו יודעים שיש חופש או אין חופש בדרך כלל? מה? הבורסה סגורה. רק שנייה, אז יש חופש. אין בית ספר. אז אין בית ספר. בדרך כלל בתי ספר הכלליים יוצאים לחופשת חנוכה, בבחינתנו, מקצת לפני חג המולד עד אחרי ראש השנה שלהם. זה החופש.
בדרך כלל זה לא חופף.
זה לא דווקא. השנה זה לא חופף עם חנוכה, לדוגמה. זה ממש לא חפף עם חנוכה באיזושהי אופן. אז מבחינה זו, רבותיי, אנחנו מדברים על מצב שבה כולם בחופש, ושואל שואל פה שאלה מאוד פשוטה. מה השאלה?
האם לתת חופש גם לילדים
שלנו? האם גם לתת חופש בישיבות התיכוניות, בבתי ספר היהודיים, באזור הזה שבה כותב הרב זלמן אורי את התשובה לרב מוישה? למה? אם תסתכלו בהמשך התשובה, הוא כותב, יפה, תחקר בכל.
אלא משום שהאבות הם בטלים עם לחתן ורוצים לנסוע לאיזה מקומות יחד עם...
כלומר, במילים אחרות, הם לא מבקשים חופש כי הם רוצים לחגוג את חג המולד עוד האחד בינואר, חס וחלילה. מהי המטרה שלהם? אבא ממילא בחופש, אמא ממילא בחופש. זה הזמן לצאת לחופשה. אז אם אתה תוקע לנו לימודים, אנחנו לא יכולים לצאת לחופשה. והרב מוישה בתשובה הזאת במקרה אומר בכלל זה אסור, וזה ממש לחגוג ביום עדיהן וכו' וכו'. לא נתעסק בפסיקה הלכתית, אבל רק תראו את התרבות. אנחנו מדברים על תרבות שבה יש חופש בזמנים שבהם בעצם יש סוגיות שלמות במסכת עבודה זרה, האם מותר לחגוג באותם זמנים, כי זה יום עדיהן של דתות אחרות. אבל מה לעשות שבגלל הפן הדתי זה גלש גם לפן האזרחי. מכיוון שאותו האיש נולד ב-25 בדצמבר, אז יש חופש. אבל אין רק חופש בכנסיות, יש גם חופש במקומות העבודה, ויש חופש בבתי הספר. אז תראו לעצמכם מצב, האמא עובדת בבתי ספר הכלליים, היא מורה למדעים בבית ספר של גויים, והאבא עורך דין. בעבודה שלו אין אף אחד, אי אפשר לדבר עם אף אחד, כולם יצאו לחופש לכל התקופה הזאת. האמא בחופש מהבית ספר הכללי. אז זה זמן טוב לצאת לחופשה עם הילדים. ודאי, ודאי. אז רב מוישה צריך בעצם להתעסק עם התרבות המקומית, והוא מדגיש, אני לא כותב שזה אסור חס וחלילה, כי אני חושב שהאבות והאימהות והילדים האלו, תהורים בני תהורים, יחגגו באותם ימים. אלא מהי המטרה שלהם, מה הדרבון שלהם לשאול את השאלה? הזמן איכות שיוצר. הנה הבדל תרבות מספר אחד בתוך תשובות של רב מוישה, שבה הוא בעצם מחמיר. בואו נראה תשובה אחרת שבה הוא בעצם מקל. זה אחת התשובות המצחיקות ביותר שאני מכיר בכל שותיגות משה. אני נטע לתשובה הזאת מכמה וכמה סיבות, אבל הערב רק נדבר על פן אחד. אתם מכירים את התשובה הזאת?
נראה לי קראתי את זה.
אוקיי, הנה התשובה. מתי נכנס שבת? בוא נשאל תלמידי חכמים כמוכם. מתי נכנס שבת? מתי אסור לעשות מלאכה ביום שישי? שקיעת החמה. כי אחרי שקיעת החמה יש לנו זמן שנקרא מה? בין השמשות, ובין השמשות זה ספק יום ספק לילה, אז משקיעת החמה והלאה. יש לנו דין במסכת ראש השנה שנקראת תוספת יום הכיפורים, שמהם אנחנו לומדים גם לתוספת שבת ויום טוב. יש מחלוקת אם זה מדאורייתא או אם זה לא, הרמב״ם בכלל לא פוסק את דין תוספת שבת ויום טוב, חוץ מביום הכיפורים, אבל רוב הפוסקים אומרים שכן, והשולחן ערוך אומרים, יש אומרים שיש דין של תוספת שבת, והוא לא אומר איזה יש אומרים אחר, הוא רק אומר יש אומרים שיש, אבל פת כבודו של הרמב״ם הוא לא פסק, עושים. אז אנחנו עושים. מהי תוספת שבת? לא ניכנס לכל הסוגיה, כמה דקות לפני שקיעת החמה. אז בוא ניקח השבוע, מתי היה שקיעת החמה? 5:46. אז צריך לקבל שבת קצת לפני 5:46, 5:44, 5:43 או משהו כזה. ברוב המקומות בעולם מקבלים שבת, אנשים מקבלות שבת בהדלקת נרות, והדלקת נרות זה בערך חי דקות לפני שקיעת החמה. אז מתי זה היה השבוע? 5:28, אוקיי. 5:28, האישה הדליקה נרות. ב-5:30 נכנס הרב מוישה למכונית. איך הוא נכנס למכונית? כי גבר לא קיבל שבת בהדלקת נרות. אז הוא נכנס למכונית ב-5:30, נסע 3 דקות לישיבה שלו, שהייתה באותו שכונה במורד העיר של ניו יורק, הגיע לישיבה ב-5:33, נגיד, 5:34 מתחיל מנחה, מנחה נגמרת לפני 5:40, מתי השקיעה? 46, קיבלו שבת ובזה נגמר העניין. איזה מישהו, או יתר נכון, מישהי, ראתה את רב מוישה נכנס למכונית, אוי ובוי, מתי? אחרי שהדליקה נרות. אז היא כתבה תשובה לרב מוישה, ואומר, כבוד הרב מוישה, גדול הדור, פוסק אדיר, אתה פסקת שאלות בעניינים בלתי רגילים, כמו הזרעה מלאכותית, וממזרות, ולא יודע מה עוד. ויש לך היתר גורף שנקרא חלב עקום לגבי חלב בפיקוח ממשלתי, ואתה מחלל שבת. אז רב מוישה שואל, איך אני מחלל שבת? נו, מה התשובה?
אחרי הדלקת נרות,
היית במכונית. מה אומר רב מוישה? הרי בבחינה הלכתית הוא ודאי לא חילל שבת, אין כאן שום סרק של ספק, בגלל אין חילול שבת. אבל איך רב מוישה מתמודד עם זה? זה מה שמעניין פה בתשובה. בוא תראו. בדבר נסיעה לאנשים בקר. אגב, אני שמתי את זה בהדגש. למה? כי כשרב מוישה כותב את התשובות האלו, אז כל מילה בלועזית שאין לה מקבילה בעברית, הוא לא כותב בעברית מודרנית, הוא כותב בעברית באנגלית, באותיות עברית. קר באנגלית זה מכונית.
מעניין שכל התשובות הוא כתב בעברית, אפילו כל התשובות...
תמיד. גדולי ישראל תמיד כתבו בעברית. אלא מה? דברים כאלו, כן? אז קר. עכשיו, אם הוא היה כותב פה מכונה, סבא שלי היה ישראלי, היה קורא למכונית מכונה. הוא היה בארץ בשנות ה-50, כן? אני לא יודע אם בעוד 50 שנה היו מבינים אותו. אז זה גם צריך להבין את התרבות. אולי בעוד 50 שנה כבר לא יקראו למכוניות קאר באנגלית. לא יודע. אחרי הדלקת נרות, בערך 2 דקות אחר כך, ראה אותו במכונית. כן? מה אומר רב מוישה? א', נהניתי מאוד אשר מעלת כבודו נזדרס לקיים מצוות תוכחה. לפי דעתו, ותשועות חן חן למעלת כבודו, וחס ושלום לי להקפיד בזה. דבר ראשון, טוב שאתה מבקר אותי. אני רוצה לטעון שזה חלק מהתרבות האמריקאית. ובכלל חלק מרטוריקה נכונה. שאתה מתחיל בוויכוח, איך אנחנו מתחילים בוויכוח?
אתה צודק.
דבר ראשון, אתה אומר אתה צודק. אתה מתחיל במה שנקרא רטורית בהסכמה. להגיד שבת שלום, לפני דרשה זה גם להתחיל בהסכמה, כי כולם מסכימים שבת שלום. ואז אתה יורד על כולם. אוקיי? אתה דבר ראשון מתחיל הרצאה ואתה אומר, אני שמח מאוד להיות פה. כולם שמחים להיות פה. אני שמח לשבת פה עם ידידי הפרופסור X. גם בזה כולם מסכימים. ואז אתה נכנס פה. אתם רוצים לראות דוגמה של רטוריקה נכונה? תקראו את ההערות של התז על השולחן ערוך כאשר הוא מתפלמס עם מורו חותנו. שמו בישראל?
הבך.
מורי חותני זל כתב כך וכך וכך, ואז הוא נכנס פה. מתחיל בהסכמה, ואז הוא נכנס פה. אז דבר ראשון, רב מוישה חי בארצות הברית, הוא כותב תשובה למישהו שמבקר אותו, הוא מתחיל בהסכמה. טוב שאתה מבקר אותי. זה חלק מהתרבות שמדברים בינינו פתוח, ואתה לא מפחד. זה לא אנגליה שבה אסור לדבר נגד המלכה, זה ארצות הברית שצוחקים על הנשיא. אז אפשר גם לבקר אותי. דבר ראשון. אני חושב שכן, אני לא יכול כמובן להוכיח, אני חושב שכן. מרצה השם, זה מה שמעניין, ולא נדר, לא אשא עוד משעת הדלקת נרות בקר, במכונית, אף שאין בזה שמץ איסור, אף לא משום מרית עין. רבוי שאומר, עבורך אני כבר לא אשא במכונית. אוקיי, זה רק המרצה הבא, סלחו לי שנייה. הלו? כן. כן. אוקיי. אין בעיה. אוקיי, אני באמצע פה, אבל שתגיע, שתגיע, אוקיי? להתראות. רבותיי, אז הוא אומר, אני לא אעשה את זה שוב. למה? אין בזה שרק של איסור.
כי הקהילה רואה את זה כאיסור, ואני רוצה להיות עם הקהילה.
יפה. שאתה מקבל בארצות הברית לוח יהודי, בדרך כלל יהיה כתוב שעת הדלקת נרות. בבחינת האנשים, מה זה שעת הדלקת נרות?
כניסת שבת.
כניסת שבת. לך תסביר להם שזה תוספת שבת. וזה רק לשיטת הבהאג שאתה מקבל שבת בהדלקת נרות. וגברים בדרך כלל לא מקבלים שבת בהדלקת נרות. ובכלל גם לספרדיות לא מקבליות בשעת הדלקת נרות. כי רב עובדיה יוסף פוסק שנשים יכולות לברך עובר לעשייתן. אין את זה. התרבות המקומית היהודית במקרה הזה אומר, כתוב הדלקת נרות, זה שבת. אחרי זה תבוא ליהודי הזה ותשאל אותו יחיאל, אז איך אתה מתפלל מנחה אחרי שקיבלת שבת? הרי אם זה כבר שבת, איך אתה מתפלל מנחה של יום שישי? עד כדי כך אם לא הגיעו. מבחינה אינטלקטואלית. בסדר, אבל זה התרבות. אז רב מוישה עונה לאישה הזאת או לאיש הזה, תשמע, זה מפריע לך, אני לא אעשה את זה שוב. ואז הוא כותב תשובה לא כל כך ארוכה, כי זה לא נושא מסובך, למה אנשים לא מקבלים שבת בהדלקת נרות? מבחינה הלכתית, ואין בזה שום בעיה, אבל אני באמת באמת מכבד את רב מוישה, כי הוא חי בתרבות האמריקאית, והוא בעצם אומר, למרות שבבחינה הלכתית אין לזה שום חומרה בעולם, לכבודך, לכבודך, אני לא אעשה את זה. הנה שתי דוגמאות שבה התרבות המקומית נכנסת לתוככי התשובות ההלכתיות. במקום אחד רב מוישה מחמיר, בתשובה השנייה הוא מקל, אבל בסופו של דבר אתם רואים בתשובה השנייה בעיקר שלמרות שאין בזה איסור ולמרות שאין בזה מרית עין, הוא עדיין אומר התרבות המקומית זה כך, אוקיי, אין בעיה, אני לא אסע במכונית, אני אסע יותר מוקדם מהבית, כך שבשעת הדלקת נרות כבר יהיה בבית הכנסת. כן, היה לך הערה?
לא, אני חושב שזה, הוא אומר, אני חושב שזה בגלל נשים טוב, לא בגלל השואל רב מוישה מאתגר גופו.
לא, לא, הוא אומר שנשים טועות לחשוב שמזמן הדלקת נרות אסור אף לאנשים, בסדר. הוא אומר, בבחינה הלכתית אין לזה שום סרק של איסור. זה לא חום רב, זה לא כלום.
זה רק חילול השם, זה הכל.
אפילו לא חילול השם פה.
אפילו, מה אתה אומר חילול השם?
הוא אומר, זה מפריע לאישה הזאת.
מכיוון שאנשים יחשבו שלו.
כן, 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 כן.
נוזיל את השבת. אז הוא כרב, הוא, רק הוא, אף רב אחר, ואף יראה
שמיים
מבית הכנסת שלו.
יפה. אוקיי, אני לא רואה, אני לא רואה שהוא בעצם אומר חילול השם, הוא אומר זלזול לשבת, קלקול וכולי. הוא אומר, יכול להיות שאם יראו אותי במכונית, יחשבו שמותר למצוא במכוניות בשבת. אגב, זה גם זה נכון, שתדעו לכם.
לא, חילול השם זה אם הוא היה עושה משהו שיש בו איזשהו סרח איסור, אבל שוב, זה דבר מותר, פשוט...
אבל פשוט, אני רגיש, אני חי באמריקה, רוב האנשים חושבים הדלקת נרות זה שבת מדאורייתא, אוקיי, אני לא אסע במכונית. זה מעניין, אבל אין את זה בתשובות. אני גרתי בארנוף כמה שנים, אני זוכר שהרב עובדיה יוסף היה נכנס למכונית בשעת אחרי שקיבלו שבת בירושלים. כלומר, בירושלים מקבלים שבת מתי? 40 דקות לפני. אז אנחנו מדברים על ים בזמן לפני שקיעת החמה, והוא נכנס למכונית, ואני זוכר שאנשים היו ממורמרים שהוא לא מקבל על עצמו את מנהג ירושלים. אז אני הייתי אז קטן ואמרתי, מנהג ירושלים זה 40 דקות, אבל זה רק לנשים שמדליקות נרות, זה לא לגברים. גברים עדיין במקלחת שהם מדליקות נרות. נא, מבחינתם הוא חילל שבת. אז שתבינו, התרבות המקומית בארצות הברית זה פי כמה, עוד יותר נכון, כי רוב האנשים אינם מלומדים. ואנשים חושבים, רבותיי, הנה, הדלקת נרות זה שבת, אז לכבודכם אני לא אסע במכונית.
זה לא משתנה מקהילה לקהילה?
כן, ודאי.
יש קהילות, אני מניח שהן קצת יותר...
אני הייתי בטורונטו השנה בחודש נובמבר, שבת, זה היה שבת הראשונה בחורף, אז השבת נכנסה ב-4 וחצי, ב-4, 25 היה פקק תנועה לכיוון החנייה של בית הכנסת, כי כולם חנו את המכוניות בחנייה של בית הכנסת לפני שבת, כדי שמוצאי שבת יוכלו למצוא מיד עם המכוניות שלהם. בתוך בית הכנסת יש מקום שבה הם מאחסנים את ה... את המפתחות של הרכב, כן? אז ודאי שנוסעים בקהילות דתיות גדולות. אנחנו מדברים פה על זמן אחר, אנחנו מדברים פה על זמן, וקהילה אחרת גם כן, שבה אנשים לא ידעו את זה. לא ידעו את זה. הוא היה רגיש. בוא נעבור לתשובה שלישית, שזה כבר גם תשובה הלכתית, אבל הייתי חושב שזה עובר קצת להנהגתו של הרב בכלל. אתם מכירים את שוט במראה הבזק?
עמד לי אקצה לשון מי זה.
שוט במראה הבזק... זה שוטים שיצאו מארץ חמדה בירושלים, שזה בעצם איזושהי הסתעפות של ישיבת מרכז הרב, שהם בעצם, בהנהגתו של הרב שאול ישראלי, זכרונו לברכה, ניסו להביא תשובות, אז בפקס, היום באימייל, לרבני קהילות ברחבי העולם. אתה יכול לכתוב להם שאלה, הם יחזירו לך תשובה עם מקורות לשאלות שלך.
זה הרב, מי כתב את זה? הרב ישראלי או...
לא, הרב ישראלי הקים את זה. הרב ישראלי לא עלינו נפטר לפני כמה שנים. היום מנהלים את זה הרב קרמל, ושכחתי את הרב השני. ויש להם פשוט כולל שלם, כמו שאנחנו יושבים פה. כולל שלם, הרב ארנרייך, לא? משום מה השם הזה מוכר לי, משום מקום. טוב, בכל אופן, יש להם כולל שלם שכותבים את התשובות, מראים את זה לאותם שני רבנים, הם מעירים את הערותיהם, יש להם איזושהי צוות עריכה עם הרב רבינוביץ' ועוד כמה, ואז הם מעבירים את זה לקהילות. יש להם כבר 6 כרכים, אתם לא חייבים לקנות, הם בטח יצטפנו עליי שאני אמרתי את זה, אבל זה נמצא על האינטרנט, זה לא בפרויקט השוט, זה באינטרנט, באתר של ארץ חמדה, אתם יכולים לראות את כל התשובות ב-PDF, ומזה נלקח אותה תשובה שאתם רואים בפניכם. אוקיי, לא צילמתי את זה, יש לי את הספרים בבית במקרה, אבל זה מאתר האינטרנט שלהם. ברלין, גרמניה. א', הם עשו לנו שוב טובה. למה? אנחנו יודעים תאריך וקהילה. אם הייתי קורא את התשובה הזאת, ולא היה כתוב למעלה ברלין, גרמניה, אלא היה כתוב למעלה ירושלים עיר הקודש, גבעת שמואל עיר הקודש, תיבנה ותיכונן, רעננה עיר הקודש, הייתי מתייחס אחרת. הייתי אומר להם, אתם נפלתם מכל הפסים. אבל בוא תראו. נשאלתי על ידי איזה יזם פרטי המעוניין לקבל את אולם השמחות של הקהילה, ללילה האחרון של השנה, כדי לחקוק שם עם ציבור יהודי. אז ברגע שאני ראיתי את המילה ברלין, גרמניה, הבנתי שהלילה האחרון של השנה זה לא כ"ט באלול, אלא
31
לדצמבר. יפה. עד עתה הם תמיד עשו זאת באולמות של נוכרים. האם יש בעיקרון איסור לחגוג לילה זה? כמובן ללא שום סממן נוצרי. האם יש בעיה שמסיבה זאת נעשית בבניין הקהילה היהודית? האם הסיבה שעל ידי זה הם יאכלו אוכל כשר משפיעה על הכרעת ההלכה? רבותיי, אם הייתי קורא את התשובה הזאת ולא היה כתוב למעלה ברלין, גרמניה, אני הייתי אומר מיד, ודאי שאסור. מה זה, במדינת ישראל?
כמעט אמרו אסור.
נורא והיום. זה נורא והיום. למרות שאני יודע שהם לא עושים את זה מסיבות דתיות, אלא מסיבות אזרחיות, זה חלק מהתרבות שלהם. במדינת ישראל היהודית נחגוג את הלילה הזה? בלתי אפשרי. לא. ואנחנו לא מדברים פה על מדינת ישראל, אלא על ברלין, גרמניה. וכתוב כאן בשאלה, הם תמיד עשו זאת באולמות של נוכרים. כלומר, חלק מהתרבות המקומית היא שבלילה הזה חוגגים. יהודים, נוצרים, מוסלמים, כולם חוגגים. למה? כי האחד בינואר זה חופש. יפה. עכשיו, הוא אומר כך, אולי יהיה טוב יותר שיחגגו כאן, בבית הכנסת, בבניין של הקהילה. מה נרוויח?
שזה רק יהודים יגיעו.
א', יהודים. נחמנו קצת בהתבוללות. ב', אוכל כשר. יפה. עונה שוט במראה, ואין סממנים נוצרים. עונה שוט במראה הבזק, ודאי שיש איסור לחגוג בלילה הזה, וזה נורא והיום, בתוך הקהילה היהודית אתם בכלל נותנים לגיטימציה לזה. ואז הם כותבים משפט אחד שמבחינתנו הוא חשוב. ואף על פי כן, לקראת סוף התשובה, אם הרב המקומי רואה בקיום המסיבה בבית הקהילה צורך חשוב, חלק מן הפעילות להצלת יהודים רחוקים ומן המלחמה בהתבוללות, וגם לא יהיה סממן של עבודה זרה במשימה, יש לו על מי לסמוך. מעניין, הם כתבו יש לו על מי לסמוך, אני מאוד תהיתי לדעת מי כתב על זה בתוך העולם של שוט. אז תסתכלו בהערה, זה לא כתוב בשום מקום, זה ספרת הרב נחום רבינוביץ'. אתם יודעים מי זה הרב נחום רבינוביץ'? ראש ישיבה במעלה אדומים. עד כמה שידוע לי, הוא גם לא נולד במעלה אדומים, אלא מאיפה הוא במקור? ארצות הברית, אחר כך קנדה, היה רב קהילה נראה לי במונטריאול, אם אינני טועה, ואז הוא עלה ארצה, והוא ראש ישיבת מעלה אדומים כבר שנים רבות. הרב נחום רבינוביץ' מכיר היטב את תרבות אמריקה ואת תרבות קנדה. והוא מסברה הוסיף את המשפט הזה לתשובה, והם כתבו את זה בשוט. וכן, זה יותר מעניין אותי, וכן נמסר לנו שהרב משה צבי נריה התיר לערוך מסיבה מעין זו, איפה? בישיבת בני עקיבא בכפר הרואה. אויבי זמיר. למי? לתלמידי תוכנית נעלה, נוער עולה ללא הורים ממדינות חבר העמים, כדי שלא ילכו למסיבות בקיבוצי הסביבה. רבותיי, שוב, זה לא שאלה כל כך הלכתית, זה יותר שאלה בהנהקתו של הקהילה ושל הרב. זה הלילה של האחד בינואר, אנשים חוגגים, כי בלילה יום אחרי זה אין עבודה, אז חוגגים. מה יותר טוב? לחגוג את הלילה הזה בסביבה יהודית שבה יהיה אוכל כשר, פחות התבוללות, אבל בכל זאת זה האחד בינואר, זה לא סתם תאריך, ואנחנו יודעים מה זה האחד בינואר, לעומת להגיד, אנחנו לא ניתן לזה לגיטימציה בכלל, שילכו לחגוג איפה שהם רוצים. ומה עונה שוט במראה הבזק? אני מעריך שאם התשובה הזאת הייתה נכתבה למקום בישראל ולא היה כתוב למעלה ברלין גרמניה, איפה התשובה הייתה מסתיימת? 1, 2, 3, אין פשקבילים במאה שערים. יפה,
אהבתי.
איך לא יעשו פשקבילים נגד זה? אבל הרב נריה והרב נחום רבינוביץ' אמרו, רבותיי, זה התרבות של החבר'ה האלו, אז או שאנחנו נכניס לזה קצת קדושה או שאנחנו מתעלמים. אבל אנחנו בחרנו, הרב משה צבי נריה והרב רבינוביץ', לא להתעלם מהתרבות המקומית, אלא לנסות עד כמה שניתן לקדש את מה שיש. עכשיו בוא תראו את אותה שאלה שנשאלה די אחד הבוגרים של מכון שלנו, מכון עמיאל, השנה. צד שמאל של הדף, לא כתבתי את שם הקהילה, אבל זה בצרפת, מי שרוצה לבדוק ילך לאינטרנט, ינסה לבדוק איפה זה. שום דבר שאני אומר לכם פה זה לא איזשהו המצאה, זה אלו מיילים שקיבלנו. הרב נמצא שם כבר 4 שנים, הוא מכיר היטב את הקהילה, אני מכיר היטב את הרב, והרב הזה הוא לא מהרבנים המקילים, אוקיי? והוא כתב לנו כך, אותו שאלה בעצם, אתם יכולים לראות את זה בכתב, הוא אומר, אחרי 4 שנים בקהילה, הבעיה המרכזית היא התבוללות. לקראת הסילבסטר הקרב ובא, אני חשבתי לעשות מסיבה בקהילה, אותו דבר, כל היהודים יגיעו לקהילה ולא ילכו לפאבים עם הגויים, יהיה פחות התבוללות, יהיה אוכל כשר, הכל טוב ויפה. הוא בכלל לא שאל מתי מגיעה השאלה. מסיבת ליל סילבסטר, שוב, תרבות מקומית בהגדרתה, מה יש בה? אוכל,
שתייה,
להקה, ריקודים. אז אוכל ושתייה אורגן בתוך בניין הקהילה, אני מאמין שיבואו לבושים קצת בצניות. אני אגיד לכם עכשיו במאמר מוסגר, אבל אתם מכירים קצת את הספרות לגבי עשיית חתונות בבתי הכנסת? הרחתם סופר צעג נגד זה, כי הקתולים עשו את זה והרפורמים לקחו את זה. בכל אופן, יש הטבה אחת למי שמתיר לעשות חתונה בבית הכנסת. אם אתה עושה חתונה בחוץ לארץ בבית הכנסת, יבואו לבושים בצניות. תזכרו את הסוגריים. באים לבית הכנסת, כנראה יבואו לבושים בצניות, רק יהודים, אוכל כשר. להקה, להקה, הרב הזה ידע בדיוק את התרבות המקומית, הוא הזמין להקה בלתי רגילה, לא שירים חסידיים, והם הגיעו. יפה, אז הרב הזה היה לו את הכל. פתאום בשבת, אחד התיכוניסטים, היית הדכון, אחד הסטודנטים שואלים אותו, כבוד הרב, יש שם מחיצה? בין גברים לנשים בריקודים? מה ענה הרב? ודאי שיהיה מחיצה. איזה מין שאלה זאת? זה כמו לשאול, אם מותר לנשק את החברה שלי? ודאי שלא. אוקיי. אז אתה יודע שאני לא מגיע. פתאום הוא גילה שאם הוא שם מחיצה, הוא כתב 50% לא יגיעו. אני חושב ש100% לא יגיעו למסיבה של הרב.
זהו, עכשיו אני רוצה לשאול. איפה הגבול? ואני אשר אגיד, אם לא יהיה ריקודים מערבי, לא יגיעו. ואם, אז איפה אתה צריך לשים איזשהו את, את המחיצה ההלכתית, את הגבול?
אז השאלה פה באמת איפה הגבול. וזה באמת שאלה שאנחנו נתעסק בה במרוצת הזמן, מהי הגבול שלמענה אנחנו מוכנים לפעול למען קירוב לבבות. כי אנחנו באמת סומכים על המון היתרים והמון דברים שלא היינו עושים בשגרה. וזה לא בדיוק נושא השיעור, אבל זה נושא שאנחנו נצטרך לעסוק בו. מהי הגבול? במטרה המוצרת של קירוב לבבות. בכל אופן, הוא שאל אותנו את השאלה הזאת. הוא אומר, תשמע, יש לזה המון צדדים פוליטיים. הרי אנשים יצעקו עליי שאני חס וחלילה מביא מסיבת סילבסטר לתוך הקהילה, ואני אגיד להם, זה למען ההתבוללות, למען הרבה דברים. ויש פה גם את השאלה של מחיצה. הרי אם אני שם מחיצה, אני יכול לזרוק את המסיבה הזאת לפח, לא יהיה מסיבה. אז מה אני עושה? בסופו של דבר, אני רק אגיד לכם את סוף הסיפור. סוף הסיפור הוא שהוא פנה לרב הראשי של אותה מדינה, והרב הראשי אמר, מצווה עליך לקיים את המסיבה, והוא אף הביא לו, הוא אף אמר, אני מוכן להקליט עבור הבאים דבר תורה. אז היום זה די פשוט, הוא אמר, להקליט דבר תורה לא צריך את ידידינו כאן עם המצלמה, אפשר גם להקליט דבר תורה ודבר כזה, הוציא את הפלאפון, הקליט את הבן אדם, והבן אדם ברוך השם, הרים את המסיבה, ללא המחיצה, הוא שם את ההקלטה של הרב הראשי שמחזק את בני הנוער, ובסופו של דבר המסיבה התקיימה. אז כאן אנחנו לא כל כך מדברים על שאלה הלכתית, כי הרב בכשלעצמו לא הולך לרקוד במעורב. במקרה הזה הספציפי אני גם הצעתי לרב לא להגיד באמצע המסיבה, עכשיו הגענו לשלב של הריקודים, כולם לקום ולרקוד. זה נראה לי קצת מסייע לדבר עבירה וכו'. אלא מה? להקה הייתה, היה רחבה, וכולם, מי שרצה, קם ורקד. כן? זה היה שם. אלא מה? אלא מה? זה לא שאלה הלכתית, כי הרב בעצמו לא רוקד, והוא לא אומר לאנשים לרקוד. זה שאלה יותר, הייתי אומר, פוליטית וסוציולוגית. ברגע שזה בתוך הבניין של הקהילה, מה בעצם אנחנו אומרים? שזה בסדר, שזה לגיטימי, ואין בעיה. אבל מצד שני, עומד התרבות המקומית, שאם זה לא יהיה פה, אז איפה זה יהיה? יהיה במקום אחר. תסתכלו סוגריים, מבחינת לפני עיוור, אם יש צרי נהרה, כלומר אם יש דרך אחרת ליהודי לעבור איסור, אז כנראה שאין בזה בעיה של לפני עיוור. מסיים מדרבנן יכול להיות, אבל אפשר לדון בשיעור אחר. בכל אופן, נסגור סוגריים ורק נגמור את המשפט, הרב הזה החליט לעשות את המסיבה בתוך הקהילה, ועל ידי כך באמת היה הטבות רבות, אבל מצד שני אתם רואים שהיה פה הפסד מסוים, היה באמת ריקודים מעורבים. אבל תראו איך התרבות המקומית היא חלק בלתי נפרדת מעבדתו של הרב. הרב לא יכל לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, יעבור ליל ה-31 בדצמבר, זה ממני והלאה. אני פועל בשבתות, בימים טובים, פורים, פסח, יום העצמאות, יום ירושלים. 31 בדצמבר זה לא חלק מהאג'נדה שלי. שאלה.
אבל הרב ראיוז זה שאתה פה בעצם את כל ה...
כן,
הביא את
הלהקה,
הוא חלק מהמנות.
שוב, אני לא דן פה בשאלה ההלכתית של מסייק, אני רואה שאין פה מסייק, ממילא האנשים האלה הולכים לחגוג. הם ממילא הולכים לחגוג במקום אחר, אבל שוב, כנראה שזה לא מסייע. כאשר אתם בעצם תעסקו עם הרב טיילו בשאלה של איך אנחנו מתמודדים עם המצב בתפוצות, שבה אם אין 9 מכוניות חונים חוץ לבית הכנסת בשבת בבוקר, אתם יודעים שאין לכם עניין, אז אתם תעסקו בשאלה הזאת שלפני עיוור מדאורייתא ומסייע לדבר עבירה מדרבנן. אבל כנראה שאין בזה מסייע לדבר עבירה מכמה וכמה סיבות. אבל שוב אני רוצה שוב להעיר בפניכם איך הבדלי תרבויות הם חלק בלתי נפרד מעבדתו של הרב. הרב לא יכל להתעלם מ-31 בדצמבר בקהילה בצרפת. כן. לא.
מה שאני רוצה לשאול בכל השאלות האלה, האם כל הדבר הזה זה משהו שבעצם קורה באופן קבוע, כלומר מניח גם ב-31 בדצמבר הבא ואחריו הוא יעשה כן, או שהוא מנסה בעצם להוביל איזשהו מהלך של התחזקות של הקהילה. כלומר, אני עכשיו עושה את זה, נניח שהוא הגיע לפני חודש,
אני מאמין.
בשנה הבאה הוא יסביר להם, אני יודע, הוא יסביר להם כל השנה, ידבר איתם על חגי הנוצרים, תרגיל עברי, גאווה יהודית.
אני חושב שאתה מאיר הערה נכונה מאוד, ובאמת זה נכון, יש הכוח. אני לא חושב שהרב ניסה פה להתחיל מנהג בקהילה. כלומר, בניגוד לדברים אחרים שאתם בעזרת השם תעשו בקהילותיכם, לדוגמה, להקים מחדש דבר שנקרא מסיבת פורים, כי פורים זה חג מת, או שבועות, כמו חגים שקשה למכור אותם ליהודים, אני חושב במקרה הזה, בעזרת השם, כאשר הקהילה תתחזק, אז בעצם המסיבת חג, המסיבה הזאת תרד לארכיון של הקהילה ושם היא תישאר. כן? אני לא חושב שזה היה המטרה שלו. המטרה שלו היה שיש לו מצב אקוטי כרגע. המצב הוא שיש הרבה סטודנטים שמתקרבים ליהדות, אבל ב-31 בדצמבר יעשו בדיוק ההפך מהתקרבות ליהדות. האם אני מתעלם או אני עושה משהו? אם אני עושה משהו, יש איזה מחיר מסוים. אם אני לא עושה כלום, יש איזה מחיר אחר.
אבל זהו, ואחרי זה, הבעיה היא, זהו, אחרי זה כשהוא ינסה בעצם לשפר את המצב, אז הוא בעצם יצטרך להגיד להם בכנות, חבר'ה, שנה שעברה עשינו כך וכך, השנה אנחנו יותר מתקדמים.
אתה צודק שזה יהיה מאוד קשה.
שם
יהיה הערה אחרת, וזה בעצם בתוך הנהגת הקהילה, אחד הדברים הקשים ביותר למכור ליהודים, זה שיש דבר כזה שנקרא התחזקות. כלומר, הקהילה היא דתית, היא פועלת על פי ההלכה, אלא מה? היא פועלת על פי המון היתרים. פתאום בא רב הקהילה החדש ומלמד את הקהילה, משפיע על הקהילה, ובעקבות אותה השפעה הוא מנסה להרים גם את הרמה הדתית של הקהילה, או את ההנהגה ההלכתית של הקהילה. זה קורה, נכון? יפה. לדוגמה, יש מחיצה, מחיצה היא מאוד נמוכה, בת 10 טפחים, הוא רוצה להרים אותה לשיעור של רב מוישה, שזה טיפה יותר גבוה. יבואו בני קהילה ויגידו, מה שעשינו עד עכשיו זה לא היה כשר? איך תענו על השאלה הזאת?
יש מדרג.
אז זה חלק מהחינוך, לדעתי, שהרב צריך להעביר לקהילה, שיש מצב שנקרא בדיעבד, ויש לכתחילה, ויש שעת הדחק, ויש גם את המצב שלא נעים לדבר עליו, אבל לא עלינו, לפעמים קורה, וזה להתראות. הקהילה הגיעה עד כדי כך למורד המדרגה שאי אפשר כבר להצדיק את זה בבחינה הלכתית, וצריך להגיד, רבותיי, להתראות, אני כבר לא יכול לשרת אתכם. לדוגמה, יש מחיצה של הרב מסטמר, שזה עד השמיים, ויש את המחיצה של רב מוישה, ויש מחיצה של הרב סולובייצ'יק שכתיר בדיעבד, שזה 10 טפחים, אה? רב מוישה זה מגיע בערך לרמת הכתף, אוקיי? הרב מוישה פיינשטיין עד רמת הכתף. הרב סולובייצ'יק אמר בדיעבד אפשר להתפלל בבית כנסת שיש פה מחיצה של 10 טפחים, שזה בערך 80 סנטימטר עד מטר, אוקיי? עד בערך לפה, אוקיי? זה באמת הפרדה, אבל רואים אחד את השני בלי שום בעיה, ויש כמובן מחיצה עד השמיים, אוקיי? נגיד שאתה רב הקהילה החלטת שהדרגה הגבוהה ביותר והטובה ביותר זה של הרבי מסטמר, אוקיי? רב מוישה זה קצת פחות מזה, והרב סולובייצ'יק עוד פחות מזה. אז יש פה מדרג, נכון? אז הגעת לקהילה ויש מחיצה של 10 טפחים. אתה רוצה לעלות את הרמה הדתית אחרי 4 שנים, 5 שנות עבודה, אתה מצליח להעביר החלטה לתוך הוועד של הקהילה להרים את המחיצה. במקום שיעבירו את ההחלטה הזאת, העבירו החלטה הפוכה, לא הוריד את המחיצה לגמרי, הרי ממילא 10 טפחים זה מצחיק. אז יאללה נוריד אותה. אז כאן אין לך תחילה, וזה ודאי לא בדיעבד, אז מה יש? מה נשאר? כרטיס טיסה. כן, צריכים להיות מוכנים. אבל זה נדיר, מאוד נדיר. מאוד נדיר. אתה שואל, אתה באמת מאיר, הערה נכונה? ואם אתה תגיד, אוקיי, הכל דבר אני עוזב, האם זה מאיר את המצב? האם זה עוזר למצב?
שרת מחיצה זה לא כל דבר, אלא זה משהו...
נכון.
אם החליטו שחוגגים בכנסייה את
הסילבסטר,
אז...
ואז אם תעזוב,
אז המצב יהיה... לא, שוב, אם אתה תעזוב, המצב יהיה יותר גרוע, ואם אתה נשאר, אז אתה מתפלל בבית כנסת לא מחיצה, איך אתה מתמודד עם זה. אלו לא שאלות קלות, אלו לא שאלות קלות במציאות היום, ואנחנו קצת גולשים עכשיו לרמה ההלכתית, בואו נחזור אולי לרמה של ההבדלי תרבויות. תעבירו את הדף לדף הבא ותראו עוד שאלה בשוט מראה הבזק. דרך אגב, בשוט מראה הבזק אתם יכולים לראות המון המון תשובות כאלו, שלוקחים בחשבון את התרבות המקומית. כן.
רק הערה, שוב, זה כן קשור דווקא לעניין התרבותי יותר, זה שהרב נשאר זה לא מבטיח את זה שהמצב יהיה טוב יותר, כי אם הרב, אם הנוכחות של הרב מביאה לגיטימציה לסגנון מסוים, אז יכול להיות שזה פגיעה יותר גדולה מאשר אם הרב היה אומר זה לא נכון ואני חייב ללכת.
כן,
זה עקדת יצחק.
נכון, שוב צריך לשקול את זה בזהירות, אבל זה באמת חלק מעולם אחר או בהרצאות אחרות שאנחנו נעביר שנקראת דילמות. דילמות הן באמת לא באמת שאלות הלכתיות גרידה, הן יותר שאלות שיש בהן מימד חברתי, סוציולוגי והנהגתי של הרב מול קהילתו. ומה שהערת, מה שמך?
אביעד.
מה שאביעד העיר באמת זה הערה נכונה. אז אתה תגיד, אה, זה לא מקובל הלכתית, אני עוזב. נו, עזרת לקהילה עכשיו? אם הקהילה תגיד, אוי ובוי, הרב עוזב, אז עזוב. בוא נעלה את המחיצה. בסדר גמור, החלטה יפה, נבונה. ואם יגידו, בבקשה, ברוב המקרים באמת יגידו, בבקשה. אם הרב אומר לנשיא, אם אתה עושה את זה, אני עוזב, מה הנשיא בדרך כלל יגיד? בבקשה. זה בדרך כלל מה שקורה. לכן ברגע שאתם אומרים משפט כזה, תהיו מוכנים שבאמת אתם עוזבים. כלומר, להשקול את זה בזהירות. כבר ראיתי המון רבנים שבעצם אמרו את המשפט הזה ואכלו אותה, ואכלו אותה בגדול. רבנים גדולים, רבנים שהיו בקהילותיהם 15 שנה, ואמרו את המשפט הזה, ולמוד 15 שנה של פעילות אמיצה למען הקהילה, נשיא הקהילה אמר, בבקשה, הנה הדלת. ובזה נגמר העניין.
אם מדברים על כל העניין של נשיא וזה, איך בדיוק הולך הסיפור הזה? סתם, כלומר, יש נשיא לקהילה, מה הסמכויות שלו, איך בוחרים אותו, באיזה מקומות נהוג עניין עם מי שיש נשיא לקהילה?
בכל מקום יש ראש לקהילה שהוא בבין חברי הקהילה, ויש ועד לקהילה. אנחנו נדבר על זה בהמשך הזמן, זה חלק גם כן מבדלי תרבויות מן הארץ לחוץ לארץ. בארץ יש גבאי, בחוץ לארץ יש מנגנון שלם, וברוב הקהילות יש גם חוקה. חוקה, איך מתנהלת הקהילה, איך מתנהל. כאן זה לא בשביל, זה לא רשם העמותות, זה ממש חוקה. וזה נשיא וסגן נשיא ועוד כל מיני דברים. זה משתנה ממדינה למדינה, אבל אותו העיקרון.
זאת אומרת, הרב כפוף לנשיא?
הרב כפוף לנשיא. אם זה קהילה נורמלית, אז מבחינה הלכתית יש לו את כל המרווח בעולם, אבל אם זה קשור להנהגת הקהילה, ודאי שהוא כפוף לנשיא. כן, הנשיא משלם לו את המשכורת.
זאת אומרת, אפשר להחליט מה הלכתי ומה...
כן.
והנשיא כפוף ל...
הנשיא הוא נציג של ועד הקהילה, שנבחר על ידי הקהילה בבחירות דמוקרטיות. שוב, אני מחליף פה, יש קהילות כאלה ויש קהילות אחרות, אבל בעיקרון בכל קהילה תמצאו דבר כזה. גם חלק מהבדלי התרבויות שמן הארץ לחוץ לארץ.
אגב, הרב, אתה אמרת, זרקת שאלה, זאת אומרת, אם הרב רוצה לשנות, ואז באים והקהילה שואלת בעצם שאלה, למה, מה היה רק קודם?
כן.
אז מה באמת, איך אפשר להתמודד עם...
זה לא נושא ההרצאה כרגע, ואני לא רוצה לגלוש, אבל אגב, זה גם הערה בכלל. אם אתם באמצע הרצאה ושואלים אתכם שאלות מהצד, כרבנים, כמחנכים גם כן, לדעת לשים את זה במקום הנכון, לא להקדיש לזה רבע שעה, אז אני אקדיש לזה 30 שניות. בעיקרון, יש דרך לשנות, ויש מילה אחת שלדעתי היא המילה שצריכה ללוות אתכם בשינויים, וזה חינוך. וחינוך לא עושים ביום אחד, זה לטווח ארוך. אם יש לכם חזון מסוים לעלות דבר מה בקהילה, לא בין לילה אתם מעבירים את ההחלטה. אתם מדברים על זה בשיחות של שבת, אתם מדברים על זה באימייל השבועי שלכם לתהילה, אתם מדברים על זה המון עד שאתם מכניסים את הקהילה לתוככי החזון שלכם. ובסופו של דבר אתם צריכים להגיע למצב שהקהילה בכלל תחשוב שזה החזון שלהם, לא שלך. עכשיו אני באמת קיצרתי הרצאה שלמה בנושא, אבל זוהי הדרך. כלומר, לא משנים שום דבר בין לילה, ועוד יותר מזה, שאתם מגיעים לקהילה, גם אם יש לכם רעיונות מאוד ברורים למה אתם רוצים להוביל את הקהילה, הדבר הראשון שעושים זה שמסתכלים על הפרצוף ורואים כמה אוזניים יש וכמה פיות יש לכם. פעם האחרונה שהסתכלתי במראה היה לי פה אחד ושתי אוזניים. לכן צריך להשתמש באוזניים יותר מהפה. בפחד בתחילת הדרך קודם לשמוע ואחר כך לעשות ולדרבן ולהשפיע. אוקיי? בוא נחזור, כן.
רק לגבי בשאלה הראשונה, אם באמת כולם בחופשה,
כן.
אז איך באמת, מה, הם באמת לא הולכים ומבלים בתקופה הזאת של הקריסמס?
אני אגיד לך, בקהילות הגדולות כמו בארצות הברית שבה רב מוישה כתב, שבה בעצם יש חינוך יהודי פורח ותוסס, אז באמת יש מצב ששואלים האם לתת חופש בזמנים האלו. בדרך כלל הישיבות הגדולות והעיירות הגדולות לא נותנים חופש בזמן הזה, נותנים חופש בזמן אחר, כדי שזה לא יהיה בזמן של החגים הנוצרים. בקהילות קטנות אין ברירה. בקהילות הקטנות, גם אם זה בית ספר יהודי, החופש יהיה בתקופה הזאת. אם לא יעשו את זה בדיוק מחג המולד עד זה, יעשו את זה כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי, משהו בסגנון, כדי שחס וחלילה לא יגידו שיצאנו לחופש בגלל חג המולד. אנחנו יוצאים לחופש כי זה ה-21 בדצמבר, או משהו בסגנון הזה. אם זה יוצא בול חנוכה, אז בכלל יש תירוץ.
מבחינה הלכתית זה דווקא יכול לעזור, אם זה בהבלעה, זה הרבה יותר טוב מאשר על היום.
כן, 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 בהחלט. אוקיי. אני רק רציתי להראות כאן שהתרבות המקומית היא זו שנותנת את נותנת את הטון לשאלה האם באמת לעשות מגדר מילתא או לא. רבותיי, בוא נעבור עכשיו מהפן ההלכתי, כי התשובה הזאת באמת תשובה הלכתית ועם המון דילמות, לפן ההנהגתי, ובזה נסיים את ההרצאה להיום בנושא הזה. אני צילמתי לכם פה, רק כתבתי פה בעוד ה' את תפילה בלשון אחרת, שזה אתם יכולים לראות בהמון המון שאלות, האם מותר להתפלל בשפה המקומית. מבחינה הלכתית אין לי שום ספק שרוב התפילה אפשר להתפלל בשפה המקומית. מבחינה לאומית, ברגע שאתה מתפלל בשפה המקומית, אתה מנתק את הקהילה הזאת מעם ישראל, כי כל עם ישראל מתפלל בעברית, ומי שיהיה בקהילה הזאת אולי לא יוכל להתמודד עם בית כנסת אחר. אז יש בזה גם דילמה מעניינת, כי התרבות המקומית אומרת, הנה השפה. מבחינה הלכתית אין בעיה גם להתפלל בשפות אחרות. מצד שני, ברגע שהבית כנסת פועל בשפה המקומית, אתה בעצם מנתק את הבית כנסת הזה מכל בית כנסת אחר בעולם, שלמרות שזה בארץ דוברת ספרדית, או רוסית, או גרמנית, או אנגלית, הם מתפללים בעברית. אבל בואו נעבור עכשיו לדבר אחר לגמרי. אני צילמתי לכם פה כתבה מה-Jewish Press. ה-Jewish Press זה עיתון יהודי, בעיקר באזור ניו יורק, מאוד מאוד, הייתי אומר, טיפה חרדי, אבל מאוד ציוני. ציוני ימני במקרה הזה. כן, מאוד בעד ארץ ישראל השלמה וכולי. בארץ היית קורא להם חרדלי, בחוץ לארץ בניו יורק קוראים להם חרדי. אוקיי. בעיתון הזה כתב רב קהילה כתבה. מה נקרא שלשון הכתבה? מישהו יכול להגיד? מי כאן דובר אנגלית? What I learned at Disney World. רבותיי, תרבות, הבדלי תרבויות פה עולים רק מהכותרת. רק מהכותרת. מה זה Disney World? נו, מישהו יודע? לא סתם מתקן שעשורים, נו. אתה מתקרב אבל. עולם של דיסני. מיקי מאוס, כל האנשים האלה שאתם רואים בסרטים המצוירים, הם בכל מקום בפארק הזה. הפארק הזה הוא ענק. אתם מבלים שם ימים. אתם לא באים לפארק הזה ליום ועורכים הביתה. כי אתם לא מספיקים את זה ביום. אתם באים לחופשה של 4 ימים, וכל משפחה אמריקאית ממוצעת, באיזשהי זמן בחיים נוסעים לדיסני וורלד. כן, בדיוק. יש אחד בפלורידה ואחד בקליפורניה, ועכשיו יש שם יורו דיסני באירופה, אז יש, ברוך השם, סניפים בכל העולם, זה מתקן ענק.
סוג של מקדש כזה.
רבותיי, רק שתבינו, אנחנו, המשפחה שלי עלתה לארץ שהייתי בכיתה, סוף כיתה ה'. שהייתי בסוף כיתה ד', ידענו שעולים לארץ, אז כולם אמרו, לפני שאתם עולים לארץ, אתם חייבים ללכת לדיסני וורלד. וככה עבר. וזה היה לא טיול של יום, זה היה 5 ימים. כדי להספיק את כל דיסני וורלד, זה 5 ימים, זה עולם ומלואו. היום בדיסני וורלד יש עולם ומלואו תחת השכחת הבדץ. לא הבדץ, אבל יש מסעדות כשרות, ויש, אין שום בעיה לקבל אוכל כשר, תאמינו לי, זה שונה לחלוטין ממה שהיה שהייתי ילד.
סטופ.
אותו בן אדם מגיע, אותו רב קהילה מגיע לדיסני וורלד, ועכשיו הוא רצה להשפיע על קהילתו ועל בכלל על ארצות הברית, והוא כתב כתבה בעיתון עם המון מקורות מהרמב״ם לגבי אמונה בקדוש ברוך הוא, לגבי קיום מצוות, ואיך הוא קרא לכתבה What I learned at Disney World. מה למדתי בדיסני וורלד. אם הוא היה קורא לכתבה חוקים, משפטים ועדות, למה לקיים את כולם? מי היה קורא את הכתבה?
שני הבין אישים,
יפה. הוא רצה להגיע לקהל רחב, אז לכן הוא קרא לכתבה מה למדתי בדיסני וורלד. דבר שני, מי הכותרת אתם מבינים שהוא לא מפחד להגיד לציבור הדתי החרדי שקורא את העיתון הזה, שמה? שהוא היה בדיסני וורלד. דבר שלישי, הוא למד מזה משהו, שזה עוד יותר יפה. אם תסתכלו בתוככי הכתבה, אתם רואים פה שהוא, יש פה כתבה ארוכה, לא צילמתי את כולה, אבל הוא מתחיל במשפט הבא. הוא אומר, בדיסני וורלד אתם מרגישים את כל העולם של דיסני, כל הסרטים המצויים בכל מקום. אתם לא אפס, יש כאן איזושהי מתקן עם מיקי מאוס. לא, 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 לא. בכל מקום זה דיסני וורלד, כן? אתם הולכים לקוס, אתם רוצים לשתות קולה על הקוס. מצויר דונלד דאק, מיקי מאוס, וכל שטר, וכל שאר מילי בישן כאלו. אתם באים למלון, כן? באים למלון, הבית מלון נמצא בתוך המתחם, בבית מלון אני מבטיח לכם הסבון במקלחת, זה יהיה באיזושהי ציור, כן? מישהו פסל אותה כך, שהוא בדיוק הפסל של דונלד דאק. בכל מקום במקום אתה מרגיש דיסני. מזה הוא למד, זה מסביר לנו. זה מסביר לכל יהודי למה יש לנו משפטים, חוקים ועדות. למה? כי בעצם אתם צריכים לראות את התמונה השלמה של היהדות. כי בסופו של דבר זה דבר מדהים ויפה. אם אתם רק מסתכלים על פרה אדומה, זה באמת לא הגיוני. זה נראה טיפשי לחלוטין. אבל אם אתה רואה את פרה אדומה, יחד עם לא תרצח ולא תנאף, ויחד עם חג הפסח, אתם רואים תמונה שלמה. לא ניכנס לתורף דבריו, אבל בצורה גאונית, הוא מנסה להסביר את עולם המצוות וטעמי המצוות, והוא קורא לכתבה, מה למדתי בדיסני וורלד. רבותיי, זה רב שנכנס לתרבות המקומית האמריקאית, הבין מהם האמריקאים ומה נמצא בראש שלהם. אתה אומר דיסני וורלד ולידו כתוב את המילה הרב, זה מוכר. אם היה כתוב הרב בלי המילה דיסני וורלד, כמו שאמרת שתי בנישים אולי קוראים את זה. בוא תהפכו את הדף לעוד כמה דוגמאות. אני צילמתי לכם פה דבר שהמציא אותו הרב ברנבוים, מי שהיה פה שבוע שעבר, ולא קשור לשום דבר הלכתי. אני אסביר למה הכוונה. אתם עוסקים בקירוב לבבות, אחד מהדברים הטובים ביותר שלא כואבים זה לנסות לדרבן אנשים לשים מזוזות בבית. זה לא כואב, זה לא אומר שאנחנו צריכים לנסוע בשבת, זה בדרך כלל פעם בחיים, זה בסדר, זה מצווה מהתורה שמקיימים בקלות. קונים קצת מזוזות ב-100 שערים, ב-25-30 דולר לקלף, 5 שקל לבית מזוזה, ועשינו עסק, ומזמינים מזוזות ושמים אותם בבית. כמה זמן לוקח לקיים את המצווה הזאת?
5 וחצי דקות.
כן, בית שלם, נגיד שיש פה 14 משקופים, כמה זמן? חצי שעה. אוקיי, אתה היית לארג' איתי. חצי שעה. חצי שעה.
זה כולל לאכול.
זה המצווה. זה המצווה. שכשם שבטבענו לקבוע מזוזה, כנראה לא צריך לברך פעמיים כי אתה עוסק באותו עניין, בדיוק כמו בשחיטה, ובזה נגמר העניין. ואנחנו לא עוסקים פה רק במצוות מזוזה. אנחנו עוסקים פה בקירוב לבבות. ואנחנו מנסים להשתמש בהזדמנויות שיש לנו כדי לקרב לבבות. מנהיג טוב זה אדם שמשתמש בהזדמנויות. ולכן כדי להשתמש בהזדמנות הזאת, מה אנחנו נעשה? נעשה מזה, תסלחו לי על הביטוי, מי שלא מבין יידיש יסביר, נעשה מזה צימס. מה זה נעשה מזה צימס? במקום להשאיר את זה באשר קדישנו, מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה, נעשה מזה טקס. עכשיו המילה טקס, מה זה אומר לכם?
שיש כללים, שיש מהלך.
כללים, מהלך.
מסגרת.
מסודר.
זה אומר שיש חג, זה אומר שיש ממש.
התרבות בחוץ לארץ היא תרבות של תקסים. חתונה בחוץ לארץ שונה במהותה מחתונה בישראל. זוג דתי בישראל לעומת זוג דתי בחוץ לארץ. זוג דתי בחוץ לארץ וזוג דתי בישראל מתחתנים. יש חופה וקידושין, יש טבעת, יש כתובה, יש שבע ברכות, יש את כל המימדים האלו. במה שונה חוץ לארץ מהארץ? בטקסיות. אתה לא סתם בא לחופה וכולם רוקדים ויאללה, מעמידים חופה באמצע העולם, אתה אוכל בורקס, אתה מפצח קרינים ויאללה חופה. בחוץ לארץ הפקה. יש הפקה של חופה בחדר אחר מהעולם, ובתוך החדר האחר הזה של העולם, לפעמים במקומות מסוימים יש צעדה של בני משפחה שנכנסים, ומי שמנחה את האירוע אומר, עכשיו נכנסים הבני דודים, עכשיו נכנסים החברים הטובים, נכנס הרב, נכנס הזה, נכנס ההוא. רבותיי, טקסיות זה חלק בלתי נפרד מחוץ לארץ. כנראה בהשפעת הנוצרים, אבל טקסיות, לא שטיבלך. אז אם זה טקסיות, אם אתה רוצה לקרב לבבות, אתה חייב להיכנס לתרבות המקומית. התרבות המקומית זה תרבות של טקסים. אז אם אתה בא ואתה קובע מזוזה ויאללה להתראות, יפה. לעומת זאת, אם אתה עושה מזה טקס, אולי ישמעו, אולי יבינו, אולי יפנימו את מה שבעצם אתה עושה. אז אתה עושה מזה טקס. יש לכם פה הצעה איך עושים טקס קביעת מזוזה. שוב, בתרבות הישראלית היו רואים דבר כזה, היו צוחקים. מה זאת אומרת? להזמין את כל בני המשפחה. לוקחים פטיש מזמר, שמים את זה על המשקוף. לא, להזמין את כל בני המשפחה. לימוד מקורות, הסבר לפני קביעת המזוזה, גלגול המזוזה ליד הפתח. עושים טקס מגלגול המזוזה לתוך בית המזוזה. אתם טקס. אני עשיתי את זה הרבה פעמים, אני מדבר מניסיון. זה טקס שהרבה מאוד נשים כבר בחו בטקס הזה, כי הם שמים את שם השם בכל פתח ופתח בבית שלהם. אני תמיד הסברתי בעצמי בסוגריים לכל מי שאני קבעתי לו מזוזה בטקס מאוד דומה לטקס הזה, שעכשיו אין לכם דרך לברוח. הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל מה שאתם עושים, וכל מה שאתם עושים בחדר הזה חייב להיות כך שאתם לא תתביישו לפני המזוזה. מצלמה נסתרת, אשכרה, הסתמשתי בביטוי מצלמה נסתרת, כי יש גם תוכנית כזאת בקנדה, מצלמה נסתרת. ואני רוצה להגיד לכם שאם לא הייתם עושים טקס, אז היו צוחקים עליכם, כי אם אתם מביאים את תרבות השטיבלך לחוץ לארץ, אז בעצם יצחקו עליכם, יחשבו שאתם לא רציניים. אתם חייבים להיכנס לאותה אולם של טקסים כדי לקרב לבבות, וזה בעצם העולם שיש. והנה יש לכם הצעה, טקס קביעת מזוזה. אני יכול להביא לכם הצעה לכל מיני דברים אחרים, כמו טקס ברית מילה וטקס פדיון הבן וטקס לכל מיני מצוות שלוקחים בדיוק 5 דקות לבצע, אוקיי? טקס נטילת לולב, אני לא צוחק אתכם, טקס הנחת הסכך על הסוכה. שוב, הנחת סכך על הסוכה, אולי זה אפילו לא מצווה, אמנם לפי הירושלמי יש ברכה על עשיית סוכה, אבל אנחנו לא פוסקים כמו הירושלמי בעניין, כן? הבבלי אומר צריך לברך שהחיינו, אבל בעצם מחכים עד הלילה הראשון של סוכות כדי לברך שהחיינו. אז בעצם אין בזה מצווה, אבל כדי לקרב את הקהילה, עשינו טקס הנחת הסכך. תורמים מסוימים באו ונתנו כסף כדי להגדיל את סוכתה של הקהילה, ובעצם הזמנו את התורמים והזמנו את בני משפחותיהם, ונתנו להם את הכבוד להניח את הסכך על הסוכה לכבוד הסוכות לשם מצוות סוכה כדת וכדין, ועשינו מזה טקס. טקס זה אומר איזושהי דף עם מכובדים, עם הכל טקס, כי זה התרבות המקומית. אם אתה לא עושה מזה טקס, אז מה הם חושבים? היהדות היא 5 רמות מתחת לכל דבר אחר, כי בכל דבר אחר יש טקס, ורק ביהדות בכל מצווה זה זבנג וגמרנו. ברכת החמה לדוגמה, סתם אני לוקח משנה שעברה את הדוגמה, אוקיי? ברכת החמה זה פעם ב-28 שנה, תשימו מזה טקס. כמה זמן לוקח ברכת החמה? אוקיי, אני גר בישראל, פעם ב-28 שנה אחרי שחרית הלכתי למרפסת, אמרנו ברכת החמה.
גם הברכה היא לא ברכה שהיא שונה מכל הברכות שאתה אומר יפה, עושה מעשה בראשית.
אבל רבותיי, גם בארץ, אבל מכל זה ודאי בחול, עשו מזה טקס, יצאו חוברות טקס, טקס ברכת החמה עם תהילים לפני, תהילים אחרי, כל מיני דברים. מאיפה זה הגיע? ככה משפיעים על היהודים. בלי טקס חושבים שהיהדות זה 5 רמות מתחת לכל דבר אחר. בואו תראו את הדוגמה הבאה. זה האימייל שקיבלתי השנה מקהילה באנגליה, קהילה שאני מאוד מאוד אוהב. רב הקהילה הגיע לשם בחודש ספטמבר השנה, זה אימייל מחודש נובמבר, הוא רק שמה חודשיים. מארגן ה-UJIA, תנים לזה ה-UJIA, ארגון היהודים באנגליה, מתרימים כסף לישראל, דינר מפואר לאיסוף כספים לישראל בנוכחות השגריר הישראלי. כמה חשוב שנלך. אני כתבתי לו, תלך. הוא אמר לי, באותו לילה הוא רוצה לקבוע שיעור ולבלות זמן עם הילדים, דברים מאוד חשובים מבחינה הלכתית, מבחינה יהודית. אבל התרבות המקומית אומרת מה? ישראל זה חשוב. איך אנחנו מראים את החשיבות שלנו לישראל? עד שעולים ארצה נותנים כסף. שגריר הישראלי מגיע, זה חצי סגן של האלוהים, זה שגריר ישראל. אתם לא יודעים מי זה שגריר ישראל בהרבה מאוד מקומות. אבל שוב, אם הוא לא היה מגיע לדינר הזה, הקהילה הייתה אומרת שבעיניו ישראל זה לא חשוב. עכשיו הוא ישראלי, הוא שירת בצבא, הוא יכול, יש לו תעודת זהות. להגיד שישראל זה לא חשוב לו זה בדיחה. אבל מבחינת תרבותית, הערב למען ישראל זה ה-UJIA-IA dinner. אם רב הקהילה לא מגיע, זה אינדיקציה שישראל לא חשובה לו. שאלה הבאה, רב מקנדה, כידוע בקהילת X יש בכל שנה יציאה ביום א' ליום סקי. יש פעם בשנה יום סקי גדול בקהילה. אוקיי? מדובר פה על קנדה, אני רוצה שתזכרו שזה קנדה. האוכל הוא כשר, אך אין ביום הזה כל מימד חינוכי יהודי, אלא הוא פשוט חלק מהווי הקהילתי. האם לדעתך אני צריך להשתתף באותו יום? האם, אם כן, האם במדים רבניים או שמה במדי סקי? מעניין שאתה קורא את המחשבות שלי. אהלן אורסיו, עוד שתי דקות. רבותה, אתה קורא את המחשבות שלי, למה לא להכניס הווה יהודי? אבל דבר שני רבותיי, חלק מהתרבות המקומית הקנדית זה סקי. מי שלא עושה סקי לא נקרא קנדי. אני הייתי בקנדה 4 שנים, אני ניסיתי כמה וכמה פעמים ללמוד סקי, לא יצא לי. אבל מוסר הסקל אדיר, אני פעם מספר לכם מה למדתי מסקי. כי אתה יודע מה השיעור הראשון מדבר בסקי? איך ליפול. מוסר הסקל לכל החיים, איך ליפול, כי כולנו נופלים בחיים. אבל רבותיי, אם הוא לא היה הולך לסקי, זה אינדיקציה לקהילה שהוא לא מחובר לתרבות. כי סקי זה לא סתם דבר שעושים בזמן החופשי. סקי בקנדה זה זמן, זה חלק מהתרבות הקנדית. אז אמרתי לו, אתה חייב ללכת. לגבי השאלה, אין הווה יהודי? תכניס הווה יהודי. כמו שאמרת, זה קהילה שהוא כבר מכיר אותה. והשאלה השלישית, מדים רבניים או מדי סקי, אני הצעתי לו לבוא, הוא לא ידע לעשות סקי, הצעתי לו לא לבוא בחליפה ועניבה. מה שהוא עשה, אני מקווה שהוא לא בא בחליפה ועניבה, אני מעריך שהוא ידע מה לגבוש. והשאלה האחרונה, ואז נעבור לאורסיו, אני כתבתי לאיזושהי קהילה, זה כדי לקבש את הקהילה המקומית, כדאי שיהיה רשימת מיילים של כולם, ולהוציא מייל שבועי ומייל חודשי, וככה אתה יוצר קהילתיות, משפחתיות, כי לא כולם באים לבית הכנסת בשבת, לפחות ברמה הווירטואלית כולנו יהיו מחוברים למייל המקומי. רב הקהילה ממזרח אירופה כתב לי, רעיון מבריק, אבל לא ילך פה. למה לא ילך במזרח אירופה? כי למרות שאנחנו בשנת 2000 ומשהו, במזרח אירופה עדיין חיים בצל של השואה. ומה קרה בשואה? לקחו את הרשימות מאיפה? מהקהילה. בני הקהילה מסרבים לתת את הרשימו, את הדואר האלקטרוני שלהם לקהילה. אז רעיון מבריק, רעיון טוב לגבש את הקהילה. מזרח אירופה, חלק מהתרבות זה לחיות בצל של השואה. הרעיון הזה לא יעזור, ככה לא נגבש את הקהילה. כי התרבות המקומית לא נותנת לנו לעשות את זה כך. אז כל ההרצאה הזאת, את הרקע אחד לנושא שאנחנו נשמע עליו עכשיו מאורסיו, וזה באמת החשיבות של הבדלי תרבויות. אורסיו בצד השם ידבר אתכם ממש על הבדלי התרבויות, אבל אתם יכולים לראות פה גם בפסיקת הלכה, גם בהנהגתו של הרב, עד כמה הבדלי תרבויות הם חלק בלתי נפרד מתפקידו, ועד כמה חשוב להבין את התרבות המקומית כדי להצליח בתפקידים הרבניים.